מבט מבפנים על איחוד האמירויות, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם, וזאת המדינה הראשונה שהכריזה על כינון יחסים עם ישראל במסגרת הסכמי אברהם, וגם על קליטת מבקרים מישראל, תיירים שיפקדו את המדינה בחודשים הקרובים. איזו מין מדינה זאת, ומה מאפיין את היחסים עם ישראל, ובכלל את יחסי החוץ שלה, על כך ועוד נדון עם חוקרנו, ורק נאמר שהמכון שלח בימים האחרונים משלחת לשם, במסגרת שיתוף פעולה אסטרטגי עם מרכז המדיניות של איחוד האמירויות, כדי לקדם רעיונות לשיתופי פעולה בין המדינות. עמנו מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, דוקטור ענת קורץ מנהלת המחקרים של המכון, דוקטור אוריאל גוז'נסקי, חוקר בכיר ומומחה למדינות המפרץ, ואורית פרלוב, עמיתת מחקר, שלום רב לכולכם ותודה שהצטרפתם אלינו.
שלום.
אהלן.
אז אנחנו רוצים לשמוע מכם את הרשמים שלכם לגבי איחוד האמירויות, כמו שרק מי שנמצא שם יכול להתרשם, ובמיוחד מנקודת מבטו של מבקר שהוא גם חוקר. אז אני רוצה לבקש ממך, אודי, תחילה להציג לנו את הרשמים שלך.
אוקיי, תודה, ותודה לכולם על ההשתתפות. האמת שביקור באמירויות הוא קצת שונה מביקור במדינות ערביות אחרות. בסדר, בתור אחד שקצת ביקר בחלק מהמדינות פה באזור, כי האווירה שם היא אווירה הרבה יותר פתוחה וכלילה, אולי אפילו קצת מערבית. ואפשר לדבר בחופשיות ולא להיזהר כל הזמן שאתה לא מעליב את הצד השני באיזה אמירה צינית, מה שאנחנו מאוד מוכרים ככאלה שאומרים אמירות ציניות. אני רוצה דרך אגב להתייחס להיבט האסטרטגי, כי שמענו שם סיפור שאני לא בטוח שזה היה סיפור שאזרחי מדינת ישראל שמעו סביב העניין הזה של ההסכמים בינינו לבין איחוד האמירויות. והסיפור הוא סיפור כזה שלפני מספר, כבר הרבה מאוד זמן, באיחוד האמירויות מסתכלים באופן קצת עם חשש, אולי מודאג לתהליכים פה באזור. אני יודע שלא כולם אוהבים את המונח הזה, צירים, אבל משתמשים שיש שלושה צירים שפועלים פה באזור. הציר האיראן אישי, שאנחנו מכירים אותו מצוין, מדברים עליו מבוקר עד ליל. הציר הטורקי, קטרי, החסי, שפועל עכשיו ביתר מוטיבציה בגלל ארדואן. כמובן הציר של הג'אדיה האסלאמיה, סלפיה, שקצת נחלש אבל עדיין חי וקיים, ועלה אצלם צורך להקים איזשהו ציר אחר, ציר שמעביא איזה סוג של יציבות לאזור, שהם שותפים בו המדינות הפרגמטיות, כאלה שלא עוסקות רק בלחבל לאחרות, אלא חושבות יותר על האינטרסים הפרטיקולריים שלהם, ורוצות איזשהו בסיס של יציבות בלב המזרח התיכון. ואז הרעיון היה, עוד לפני שנה התגבש אצלם, שחשוב אולי שישראל תהיה חלק מהציר הזה מבחינה פורמלית, ולא מה שהיה עד עכשיו שישראל הייתה שותפה מתחת לפני השטח, בפרופיל נמוך ובאופן לא פורמלי. וזה הכיוון שהם שמו לעצמם, והם ניסו לקדם את הרעיון הזה, איך מצרפים את מדינת ישראל לציר של המדינות המתונות, כמובן שזה המפרציות, שאפשר גם להכליל גם את מצרים ואת ירדן, ואולי מדינות אחרות, שתצטרפנה בהמשך מצפון אפריקה במקומות אחרים. ופתאום נפל להם כפרי בשל הרעיון של נורמליזיישן במקום אנקסיישן. כלומר, בואו נעשה נורמליזציה עם ישראל, ועל ידי זה שנבטל את הרעיון של ישראל לעשות סיפוח של שטחים בגדה המערבית. דרך אגב, לפי מה ששמענו שם, מכמה אנשים שנפגשנו איתם, הרעיון הזה בעצם הגיע מאנשיו של טראמפ, וזה היה בעצם הפרי הבשל שנפל לידיהם, הביטול של הסיפוח כדי לכונן יחסים נורמליים עם ישראל. ועכשיו, מכאן אפשר להתקדם הלאה. זה סיפור קצת שונה מהסיפור שאנחנו שומעים פה, אני לא יודע, הנרטיבים, לכל אחד יש את הנרטיבים שלו, ואני לא רוצה לשפוט מי אומר אמת ומי לא, אבל כדאי לשמוע גם אחרים ותמיד להטיל ספק במה שאתה שומע, גם מצד א' וגם מצד ב'. מה שכן, יש נכונות רבה להתקדם ושזה יהפוך להיות שלום שהוא באמת רב תחומי, לא רק אסטרטגי כלכלי, טכנולוגי, רפואי, בכל דבר שתיירותי כמובן, כל דבר שאפשר להתקדם בו, הכוונה להתקדם, כי זאת היא מדינה שהיא מדינה שמסתכלת על הזדמנויות, זו מדינה שהיא צעירה יותר מאיתנו, בשנה הבאה היא תחגוג 50 שנה, והיא רוצה להראות שאפשר להתנהל אחרת, כלומר, במקום להתעסק בטאבואיזם, כמו שהם אמרו, כלומר, להטיל טאבו, ובמקום להיות שבועים למחויבויות לכל מיני גורמים אחרים, ולא לעצמך, לא לאינטרסים של עצמך, עדיף לקדם את האינטרסים עצמאיים, עדיף להתקדם קדימה, עדיף לייצר דברים חדשים, ועל ידי זה אפשר להגיע להישגים.
מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ענת, לגבי הרשמים שלך, מהמפגש עם החברה, התרבות, אודי בעצם הזכיר שזאת לא מדינה ערבית, איך לומר, טיפוסית, כזאת שאנחנו אולי שומעים עליה, קוראים עליה, איך זה כשמגיעים לשם, איזה תחושה מקבלים כשמסתובבים שם ברחובות?
היינו שם יומיים וחצי, לא כל כך הסתובבנו ברחובות. אני הייתי רוצה להוסיף כמה דברים שמתקשרים ישירות למה שאודי אמר. אנחנו פגשנו בעצם...
אני דווקא בבוקר רצתי, גם יואל הלך, אני יודע, אבל רצתי לאורך החוף הים על הבוקר, אז הסתובבנו ברחובות.
אוקיי. רוב הזמן שהיה במונחים של עבודה, ישבנו בדיונים, לא ממושכים מדי צריך לזכור, פגשנו אליטה אינטלקטואלית מחקרית, אקדמית, לא כולם דרך אגב אמירתים, ואליטה פוליטית, וכשאני מדברת על אליטה פוליטית, היינו במשרד החוץ האמירתי. כמו שאודי אמר, שמענו מהם גישה אינסטרומנטלית, מה שדווקא מעניקה אמינות לרצון כפי שהם ביטאו, בלי התייפיפות, בלי התחסדות, לקיים יחסים עם ישראל. זה נשמע יותר אמין מאשר לדבר על שלום עלי אדמות. כי אתה רואה מאחורי הדברים כוונה אמיתית לתרגם למעשים וללכת מעבר לעוד איזשהו קונטקסט אזורי, בינלאומי, צבאי, שיש להסכמי אברהם. אני התרשמתי ממה שאפשר להגדיר במונחים יחסיים כנות. רצון טוב, כנות וכוונה לעבוד ביחד, שזה מאוד יפה. עכשיו, מחוץ לחדרי הדיונים, בלטה לי שם עובדה שדווקא הייתי מגדירה אותה כלא כל כך מערבית. הפער או השוני בין אותם אנשים שערכו אותנו יפה מאוד בחום, בכבוד רב, ובשמחה, לבין כל נותני השירותים, החל מהשוערים, המוכרים בחנויות, עובדי חדר האוכל, הטבחים, הנהגים, הם לא אמירתים. והיכולת לעשות הבחנה כל כך ברורה בין האזרחים לבין התושבים, ואלה שבעצם מעניקים את כל השירותים גם לאזרחים וגם לאורחים, הוא משהו שהוא פחות מובחן, ואם הוא קיים לא כל כך רואים אותו, כשיוצאים מגבולות המפרץ. זה מאוד בלט לעיניים. אבל חייבים לציין, מבחינת נימוס, אורחות התנהלות מול אנשים, אני חושבת שהאלמנט הזה נתן נופח מאוד מאוד נעים לאירוח. עוד נקודה שהיא אולי קצת לא שייכת לדיונים. המפרץ הוא אזור מאוד מאוד חם. במפרץ אין צורך לעשות חשבון מעמיק מדי לאנרגיה ולשימוש בחשמל. היו כמה מאיתנו שחלק גדול משעות היום אפילו סבלו מקור. עוצמות המיזוג שם, בכל חלל, גם של הדיונים וגם של חדר האוכל, זה משהו שאנחנו לא מורגלים בו. אני אישית סבלתי מקור,
באיחוד האמירויות. נכון. מעניין לסיים כך את החלק הזה. עכשיו נעבור אליך, יואל, לגבי, איך נאמר, ההיסטוריה בהתהוות שאנחנו חווים עכשיו. איך מנקודת מבטך התהליך הזה של התקרבות לישראל משתלב עם המדיניות האזורית של איחוד האמירויות? ומה אתה שומע שם כשאתה מדבר איתם?
תודה ירון. הביקור היה מאוד מעניין, ואני מסכים עם כל מה שאמרו רודי וענת לפניי, היה ביקור חם מאוד, ונותן לנו אולי באמת תקווה שהיחסים עם האמירויות יהיו שונים מהיחסים שיש לנו עם מדינות שסביבנו, עם מצרים, עם ירדן, עם מן יש לנו שלום קר. אני נוסע כבר כעשור למפרץ, זה לא הביקור הראשון שלי, ואני מקווה גם לא האחרון במפרץ, וכל פעם שאני נוסע אני מקווה לעשות ולידציה, מקווה לעשות תיקוף למחקרים שלי על המפרץ, ולכתיבה שלי על המפרץ. אז כל סיור כזה, גם אם הוא בשווקים, גם אם הוא ברחובות, ולא דווקא בחדרי הדיונים, מוסיף משהו לצבע, מוסיף משהו ליכולת שלי להבין את אותן מדינות. ואיחוד האמירויות היא אחת המדינות, אני לא אובייקטיבי, אני יודע, המדינה המעניינת ביותר, בוודאי עבורי, אני חוקר אותה כבר הרבה מאוד שנים, זו מדינה שלפני כעשור, עשור למחצה, גילתה ריסון, גילתה איפוק ביחסי החוץ שלה. נתנה לאחרים לעמוד בראש המחנה, למצרים, לסעודים. היום היא מדינה שמובילה, היא מובילה אחרים, והיא מובילה את העולם הערבי בשורה של תחומים, מגרעין ועד סולארי ועד חלל ועד ודברים אחרים. יותר מזה, ובני השיח שלנו גם הדגישו את זה, המדינה נוקטת במדיניות עצמאית. הדבר הראשון שנבחן זה קודם כל האינטרס הלאומי העליון, ועל פיו יישק דבר, ועל פיו נבחנים כל יתר הדברים. אגב, ששאלנו מה היו האינטרסים שלכם באמת לצאת, לתת פומבי ליחסים עם ישראל, הם אמרו, בחנו, זה אינטרס לאומי שלנו, זה מקדם את השאיפות שלנו ואת האינטרסים שלנו, ולכן עשינו את זה למרות המחירים, שידענו שיהיו מחירים, כך הם אמרו. לכן איחוד האמירויות היא באמת כוח מניע היום, מאחורי רבים מהשינויים, והיחסים עם ישראל הם שונים עבור איחוד האמירויות, כמו שהיא נקטה במדיניות שונה כלפי איראן, לפני כשנה, שנתיים, כמו שהיא נקטה מדיניות שונה כלפי משטר אסד בסוריה, בתימן, במקומות שונים, מדיניות עצמאית, ערבית, מדיניות עצמאית שונה משכנותיה, שונה מהרבה ממדינות ערב, והיא שחקן מפתח, ודרכה, דרך איחוד האמירויות, ניתן להסביר הרבה מאוד מהשינויים האזוריים. אושר.
יואל, להפריע לך רק בנקודה הזאת, דרך אגב, הם אמרו לנו בצורה חדה וברורה, אל תחשבו שאנחנו נשמש עבורכם פלטפורמה לתקוף באיראן. אנחנו לא רוצים להגיע לאימות צבאי עם איראן, אנחנו חושבים, אנחנו בעד הידברות, ולא נשמש כפלטפורמה קדמית שלכם לתקוף באיראן, כמו שאיראן יוצרת פלטפורמות קדמיות מולכם בלבנון ובסוריה.
בהחלט היה מסר, לא רציתי לומר את זה עכשיו, שאמרתי את זה לסוף הדברים.
סליחה.
אני חושב שזה בהחלט נכון, היחסים מול איראן, בין איחוד האמירויות לאיראן, מורכבים מאוד, הרבה יותר ממה שתופסים אותם בישראל. איראן היא שכנה של איחוד האמירויות, איראן לא הולכת לשום מקום, ובאמת הוא עבר לנו המסר, מסר מכוון, אנחנו לא רוצים עימות עם איראן. אם אתם חושבים שעכשיו יש לכם מאחז קדמי מול איראן, אז אתם טועים. באותה מידה שווה לישראל להדגיש לאיחוד האמירויות שאנחנו לא מאחז מול טורקיה. יש פה לשני הצדדים שצריכים לעשות איזושהי התאמה, הדגישו הדגש מהבוקר ועד הערב, שההסכם איתנו, והם אומרים את זה, הם אומרים את זה בעיקר לאיראנים, ההסכם איתנו לא התפרש מכוון נגד איראן, וזה בהמשך לדברים של אודי, אבל מה, ופה אני אסיים בנקודה מאוד חשובה, אני חושב, וגם בני השיח שלנו חשבו, שגם ישראל וגם איחוד האמירויות צריכות להשמיע כל אחד מול איראן. ואני אומר את זה על רקע השיחות שאולי יתפתחו בשנה הקרובה בממשל ביידן לבין איראן, על אולי הסכם משופר, הסכם חדש. שתי המדינות, יש להם אינטרס זהה אגב, בניגוד ל-2015, להיות איכשהו שותפות למסע ומתן הזה, הרי גם ישראל, גם איחוד האמירויות, גם הסעודים, גם אחרים, נדחקו הצידה ולא שותפו ברבים מאוד מהדיונים בדבר הזה, ואני חושב שזה אינטרס של שתי המדינות, גם לתאם את הקו ואת המדיניות בהקשר הזה, וגם להשמיע כל אחד מול הממשל האמריקאי.
תודה יואל, ונעבור אלייך אורית כדי לדבר על המאפיינים של מי שחיים שם באמירויות, על סמך הרשמים שלך אחרי שנים שאת מכירה מקרוב את המדינה הזאת, וכמובן גם על המעורבות הישראלית, ככל שאנחנו כמובן מכירים עכשיו, איך זה התפתח ואיזה פרטים מעניינים את יכולה לספר לנו בעניינים האלה.
אוקיי, אז אני הגעתי לאיחוד האמירויות לפני 15 שנה, וגרתי שם כמה שנים טובות, מה שנקרא קומה 24 בקראון פלאזה מול האמירויות טאוור, היה מעניין מאוד, הסיבה, וזה לא הרבה יודעים ואולי נספר את זה כאן, שהזמינו אותנו לבוא ולהקים משרד לא רשמי באיחוד האמירויות לפני 15 שנה, היה כי לב לבייב, כלומר, הכל התחיל בזכות היעלומים, בוא נאמר את זה ככה. לב לבייב הגיע לדובאי, נפגש עם מוחמד בן רשד, השליט של דובאי, אמר לו, חביבי, אני לא מבין איך אין פה בורסה ליעלומים, כשאתם יושבים על הציר שבין הודו לאירופה. הוא אמר לו, וואלה, הוא אמר, אני מוכן לקחת על עצמי לבנות לכם את הבורסה ליעלומים, אני אפילו אשים עון עצמי של חצי מיליארד דולר, אתה רק צריך לאשר לי להביא לפה משלחת של 100 יהלומנים ישראלים בראשותו של אבי פז, ואני מקים לכם את הבורסה ליהלומים. וכך היה, הוא קיבל את האישור ושם את הכסף, השליט התרגש, וכתוצאה מכך ביוני 2006 קיבלנו את האישור לפתוח את משרד האינטרסים בדובאי. אז למי שחושב שהיחסים התחילו בגלל טכנולוגיות ונשק ותעשייה ביטחונית וצבאית, אני יכולה לספר שהשנה הראשונה בכלל של היחסים התבססה על טכנולוגיות של מים, טכנולוגיות של אנרגיה, וכמו שאמרתי, יהלומים. השלב של הנשק והטכנולוגיות הביטחוניות הגיע בשלבים יותר מאוחרים של היחסים. דבר נוסף, אני יכולה לומר שכשאני הגעתי לשם, שר החוץ, עבדאללה בן זייד היה בן 33, העוזר היועץ המדיני שלו, יוסף אלוטייבי, השגריר היום בוושינגטון, היה בן 31, ורוב המפגשים הכי מדיניים והכי סודיים התנהלו בחדר הכושר, על כוס מיץ גזר. אנחנו לא יכלנו להגיע למשרד החוץ ולמשרדים של יורש העצר, כי כאמור, עד הנורמליזציה והיציאה החוצה, לא אפשרו לנו להגיע למשרדים האלה, ולכן הם תמיד נעשו או בבריכות, או במלונות, או אחרי אימוני כושר שלהם, וככה נבנו היחסים. אני יכולה לספר, כמו שענת אמרה, אין רחובות, לפחות בתקופה היא לא היו רחובות, אולי זה בגלל החום וכדומה, להגיע ממקום למקום, כלומר רוב המפגשים היו או במשרדים, או במלונות, או בקניונים. בדרך כלל ביום היינו רואים את הג'יפים הרגילים, בלילה היו יוצאים מהחניונים, הבית מוביל, כל הלמבורגיני והפרארי החוצה, וזה היה מאוד מעניין. הם אנשים של לילה, לפחות בתקופה ההיא, הם עבדו על שעון וושינגטון, אז באופן מפתיע, רוב המפגשים החשובים, אפילו כששרים כאלה ואחרים ומנכלים הגיעו, המפגשים היו ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, כל מיני שעות שאצלנו נראה הזוי, כי אנחנו אנשים של בוקר, הם העדיפו לעשות את המפגשים בלילות. הם היו אנשי עסקים מאוד מאוד מרשימים, ואני חייבת להודות שבכל מה שהם תמיד חשבו, איך אנחנו יכולים לעזור להם להתפתח באמת ולהתקדם בזכות הטכנולוגיות והידע הישראלי, הם לא היו מדינאים גדולים. זאת אומרת, בכל מה שקשור לענייני מדיניות, הם תמיד היו מסבירי פנים, הם היו מערכים נפלאים, הם השמיעו לנו תמיד את כל מה שאנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו נורא נהננו מהפגישות. אבל כשזה הגיע לשעת הביצוע, אז כמו שאמרתי, עסקים עבד כמו שעון. כשזה קשור למדיני, נשארנו הרבה פעמים עם ידיים ריקות, ואמרו לנו, בסדר, אנחנו רציתם לשמוע כן, אז השמענו כן, אבל לא התכוונו גם לבצע את זה. מה אני עוד יכולה לספר?
אני רוצה להפריע לך משהו. כן. דווקא משהו שאני מאוד התרשמתי, אולי יש בעצם הדמות המובילה היום באמירויות, זה הנסיך הכתר, מוחמד בן זייד.
כן.
הוא לא עוסק בניהול השוטף היומיומי. הוא לא, כן, הוא לא יושב 17 שעות בוועדה או בקבינט הקורונה. הוא לא. חושב אסטרטגית. הוא חושב מה צריך לעשות בראייה קדימה, איך צריך לקדם את האיחוד האמירויות ב-50 שנה הבאות. כן?
כן.
הם מסיימים 50 שנה, מה עושים ב-50? כלומר, יש מישהו שיש לו צוות שלם שחושב אסטרטגיה.
נכון.
ואני חושב שגם אצלנו הגיע הזמן שיהיה לנו צוות כזה שחושב על מדינת ישראל ל-50 שנים הבאות, ולא לפתיחה בעוד שבוע ימים של בתי הספר.
זה... לא, בהחלט הוא חולק את זה...
אני חושב שזה אחד מהיתרונות של המדינה הזאת, כי היא באמת מחפשת את ההזדמנויות, כי יש מישהו שחושב על ההזדמנויות ואיך מייצרים את התנאים לקדם אותם.
אודי, אל תשכח שזו מונרכיה אבסולוטית.
כן.
גם מאוד מהדמוקרטיה הקואליציונית.
לא, לא, ברור, ברור, אין ספק. אבל זה היה מעניין לראות את זה ולשמוע את זה.
אני אגיד אז משהו, הנה, זה עוד דבר, שבאמת גם את זה ענת ציינה, אבל אנחנו באמת, אתה יודע, אתה רואה את כל היופי הזה, מה שלא רואים כשנמצאים מעט זמן, זה את כל ה... אנחנו קראנו להם בשם יפה ומלובן עובדים זרים, אבל יש שם עבדות מאוד מאוד קשה של בנגלדשים ופקיסטנים, מי שנוסע מהרחובות המרכזיים ועובר כבר לרחובות מאחורה, אמז... ורואים כמויות, איך הם חיים שם. אני יכולה לספר לכם שעל בסיס יומי, כמעט בין אחד לשניים, שלושה אנשים נופלים מהמגדלים האלה, הנורא יפים שאתם רואים שם, ופשוט באים, מנקים את זה כמו זבל וממשיכים הלאה. חופש דיבור בוודאי אין, על כל הפלאפונים שם יש תוכניות... ריגול כאלו ואחרות בשביל לדעת ולפקח, הם טוענים שזה נגד הטרוריסטים, ובשביל לתפוס את ה-bad guys, אז לפעמים כל המדינה צריכה לשלם על זה. זה ככה...
אגב, גם היום, גם לנו, באופן מאוד מעניין, אי אפשר היה לקיים שיחות בוואטסאפ. שיחות, כאילו טלפון בוואטסאפ זה היה חסום. מאוד מעניין.
הם יודעים למה.
כן.
הם יודעים למה, אבל כן, אני יכולה, היה מאוד, יש שם מעל 185 אזרחויות שונות, המנהלים של הבנקים זה בדרך כלל הודים, בכלל המנכ"לים, המנהלים הבכירים זה הודים, העובדים זה פקיסטנים ובנגלדשים, אנחנו קיבלנו מנדט לעבוד בעוד מדינות במפרץ, ובחרנו לחיות באמת, בייחוד האמירויות, כי כמו שיואל אמר, היא הכי פתוח, באופן יחסי כמובן, לפחות כלפי האנשים שעובדים שם, אני יכלתי להתלבש מערבי לחלוטין, לחיות חיים כמעט זהים לאלו שאני חיה בישראל, מה שלא לא קורה, דרך אגב, לא בקווייט, לא בסעודיה, לא בתימן, לא בבחן, הן מדינות יותר שמרניות, ולכן אם כבר לחיות או לנסוע לישראלים שיסעו שם לעבוד וגם תיירות, זה בהחלט המדינה יותר... פתוחה, כלפי התיירים והעובדים שנמצאים שם, הם מאפשרים להם לא, כלומר, את אורח החיים שהם רגילים להם, וכמובן, היה, עכשיו הכניסו את זה לחקיקה, אבל היה אלכוהול וחנויות וקניונים אדירים, וכזה לוקשרי, כן, הרבה מאוד פאר, והרצון זה שאנשים מאוד יהנו ויחזרו לשם עד היום, כשאני, בתקופה שחייתי, גם לא היה מיסים, אז היה זול, והיה שופינג, והיה מאוד, בהחלט היה נחמד.
לכך בטח התוודו התיירים הישראלים שהגיעו לשם בקרוב. אני רוצה בעצם לסכם, ונעשה את זה אולי בסדר הפוך, אז נעבור עכשיו אליך, יואל, אחר כך ענת, והלאה. כן.
אני רוצה לעשות תיאום ציפיות לנו לישראל כמדינה, וגם לתיירים הישראלים שהחל מהחודש הבא ישתפו או לא ישתפו את רחובות דובאי. אז קודם כל לגבי התיירים הישראלים, יש לי חשש מאוד גדול, ואני אומר לך שגם חלק מהאמירטים שאני מדבר עליי איתם, הביאו את החשש הזה. חשוב שאני לא הייתי עושה סדנת חינוך לישראלים, אבל כן הייתי מעביר לתייר הישראלי שנוסע לאמירויות ומתרשם מגורדי השחקים, לא להתרשם מגורדי השחקים, בסוף זה מדינה, דובאי קצת שונה, דובאי פתוחה יותר מיתר שש האמירויות, באופן יחסי. עדיין, גם בדובאי יש דברים שאתה לא עושה, ואתה עושה בתל אביב, ואתה לא עושה בדובאי. הייתי מעביר סדנה, או אפילו דגשים מסוימים לישראלי שנוסע לשם. דבר שני, זה תיאום ציפיות ברמה האסטרטגית למדינת ישראל. אני חושב שיש איזה אי-הבנה קצת אצלנו, בנוגע לאינטרסים, ואודי דיבר על זה קודם, האמירתים הלכו לדבר הזה, לפתיחות הזאת איתנו, באמת אין שום דבר, יש יחסים טובים, ולפעמים גם יש אספקטים שתמיד טוב לשמור בשקט ולא לפתוח, אבל ברגע שפתחת, יש רגישויות שונות, ורגישות אחת היא רגישות בנושא הפלסטיני. אני חושב שצריך לעשות תיאום ציפיות, כי האמירתים בראייתם תופסים את הנושא הפלסטיני, תופסים את עצמם כמי שאולי יישאו את הדגל הפלסטיני. וזה לא רק מס שפתיים, שהם אומרים שהם עצרו את הסיפוח ואת כל הדברים האלה. בני השיח שלנו וגם אחרים מביעים יותר מתקווה שיהיה המשך לצעדים ישראלים מול הפלסטינים. וזה במובן החיובי. כמובן שאם יהיה משהו לא טוב בינינו לבין הפלסטינים, זה יכול להשפיע לרעה על היחסים בינינו ואיתם. דבר אחרון שאני רוצה
להגיד משהו,
היה ניסיון מאוד כן, פתוח, אני חושב שהם רוצים ללמוד, אני חושב שהם צריכים ללמוד, הם אפילו אמרו בגלוי, אנחנו מדינה צעירה, אנחנו צריכים ללמוד הרבה, ואני חושב שלישראל יש כל מיני יתרונות, גם בחשיבה האסטרטגית, שיכולה להעביר לאמירתים, היה ניסיון כן של שני הצדדים לנתח ולפרק את המערכת האזורית, להבין איפה האיומים, איפה ההזדמנויות, אני לא אפרט כי זה דברים של רגישים, של חדר הדיונים, שתי המדינות, וזה המשפט האחרון, רואות את עצמן, בצדק או שלא בצדק, כמדינות קטנות, מוקפות באויבים, ואני חושב ששתי המדינות יש רצון כן לשתף פעולה וביחד לצלוח אתגרים משותפים.
תודה יואל, ועכשיו לדברים של ההכנת.
שתי נקודות הייתי רוצה להוסיף. הראשונה היא באמת אסטרטגית, היא מתקשרת אפילו לא בעקיפין למה שיואל כרגע אמר. מעניין אותנו תמיד, כשאנחנו מדברים במיוחד בהקשר הפלסטיני עם בני שיח ממדינות ערב, הנושא של דעת הקהל, מה חושב הרחוב הערבי? השאלה הזו עלתה בדיונים, והתשובה שקיבלנו, והיא לא הייתה תשובה מתחמקת, היא שאין כרגע כל כך משמעות לדעת קהל. אחד הדוברים אמר, אנחנו מונרכיה, מונרכיה אוטוקרטית, ודעת הקהל, אוקיי, אין לה משמעות שמתרגמת ישירות למדיניות. אבל אני חושבת, כמו שיואל אמר, יש דברים שאנחנו צריכים להיות מודעים לרגישויות, גם אם הם לא נאמרים בפירוש, למשל, אם יקרה משהו, למשל הסלמה ביטחונית בזירה הפלסטינית, אז גם איחוד האמירויות, גם תמצא את עצמה במקום שהיא צריכה לומר משהו, זה לא בהכרח יהיה קשור לדעת קהל או לחשש מהפגנות ברחוב ותופעות מהסוג הזה, אבל צריך להחזיק את זה בראש. נקודה מעניינת, אולי קצת פיקנטית. אנחנו חושבים על המזרח התיכון, אנחנו כמובן במרכז המזרח התיכון. מה שלמדנו שם, אורית הזכירה את המילה הודו. אותי זה הפתיע, אולי יפתיע עוד, שהם דיברו על הקשר שלהם רב השנים דווקא להודו. באיחוד האמירויות, מבחינה גיאוגרפית, הפנים שלהם היו מזרחה. זה היה הרבה יותר נוח לקבל שירותים משירותים שונים, גם טיפולים רפואיים, במקום לנסוע למזרח הים התיכון. לא ידענו את זה, אני מעריכה שלא רק אני לא הייתי מודעת לזה. דרך אגב, מצאנו השפעות הודיות גם באוכל, שדרך אגב היה מצוין.
אודי.
אם נסכם את מה שנאמר עד לרגע זה, אז כדאי שלא נהיה אופורטיוניסטים, ולא נחשוב שיש לנו עכשיו את איחוד האמירויות בכיס, ומותר לנו לעשות את כל מה שבא לנו לעשות או שלא בא לנו לעשות, תלוי באיזה צד אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת שפתחו לנו את הדלת לאזור ולנצל אותה בצורה החיובית שלה, כלומר לפתח מערכת קשרים ויחסים טובים. זה לא אומר שזה מיועד כדי לאפשר לנו להתמודד, כפי שאמרנו קודם, מצד אחד עם העניין האיראני, ומצד השני להמשיך ולדרוך עוד יותר על הפלסטינים, כי כבר אנחנו ממש לא צריכים אותם, כי הם איבדו את כוח הווטו שלהם, ולא יכולים למנוע נורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות. אז כדאי שנהיה צנועים, נעשה את זה דרך אגב, אמרו לנו, אל תרוצו מהר מדי, כל דבר בואו נבדוק אותו ביחד, לא ללכת למסקנות חפוזות יתר על המידה, בואו נבנה תשתית שכבה אחרי שכבה, כדי לייצר באמת בסיס איתן של יחסים שיכול להקרין על האזור כולו, ואני מקווה שאנחנו נקשיב, נאזין וניישם את זה.
טוב, אני רוצה להודות לכולכם על תרומתכם לפודקאסט המרתק הזה, אפשר לקרוא לזה המדריך המקיף של המכון לאיחוד האמירויות, ולכל מי שרוצה לבקר שם, כדאי מאוד להקשיב לדברים הנכונים שנאמרו כאן, בזאת סיכמנו.